הצלחה מבחינתי בחיים זה שהצלחתי לעבוד במה שאני אוהב ולהצליח, כשהמשפחה שלי והחיים שלי הם בראש סדר העדיפויות. שאני חווה עם הילדים שלי את היומיום, שאני חווה את הנסיעה הראשונה של אריה לאופניים, שאני הולך לשירותים פעם ראשונה עם איסלה, שהיא אוכלת ממני פעם ראשונה, שאני מחבק אותם, שאני בחופשה איתם, שאני זורק אותם באוויר. אלה, זה החמצן. כל מה שמסביב זה, 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 זה תוספות. ואני הולך לעבוד מאוד מאוד קשה, על מנת לשלב את ההצלחה הזאת, ועדיין להישאר בן אדם בריא בנפשו, וחזק ואיתן, עם אישיות ובית מאוד מאוד חזק, על מנת להמשיך להגשים את החלום שלי. הגישה שלי הייתה, אף אחד לא יגיד לי לא. אף אחד בחיים לא יקבע לי מה שלי ומה לא שלי. רק אלוהים.
נולדתם אלופים. יכול להיות ששכחתם את זה, אבל נולדתם אלופים. במהות שלכם כבני אדם. ושום תוצאה, ציון או לייק לא יוכלו לשנות את זה. אני איתן עזריה וזה הפודקאסט הביולוגיה של הווינרים, שבו תקבלו הצצה נדירה לעולמם המנטלי והרגשי של מספרי אחד בתחומם. ומפרק לפרק נחשוף, מה נדרש כדי להפוך לבני אדם שלמים במסע להישגים, לווינרים, לא רק על סמך תוצאה או תחרות אחת, אלא במשחק החיים. אלופים מעצם היותכם, בדיוק כפי שנולדתם. ואם לרגע עברה בכם המחשבה שאתם עדיין לא מספיק מצליחים, אז תנו לי להזכיר לכם, הערך העצמי שלכם לא תלוי בתוצאות שלכם. מתחילים עכשיו.
אראל סקאט, ברוך הבא לביולוגיה של הווינרים.
איזה כיף להיות כאן.
כיף להיות, כיף שאתה כאן.
מאוד.
אני יודע שאני תופס אותך בימים עמוסים, ברוך השם.
כן. ימים עמוסים לכולנו כזה, לא? אנחנו בשיא הקיץ, אנחנו בשלבים, עבודות, ילדים.
אני חושב שאנחנו בשיא החיים הנפשיים שלנו בעיקר, לצד כל הקיץ, חיים, טירוף, כן, כן, מדינה, אקלים, הכל מהכל חם. חם מאוד.
הכל, כן. כן, אנחנו כרגע נמצאים בימים החמים ביותר שנמדדו בהיסטוריה. יצאנו החוצה, הרגשנו את זה טוב מאוד. מכל כך הרבה בחינות, אנחנו בימים החמים בהיסטוריה, אבל...
לגמרי.
אנחנו כזה, התפקיד שלנו זה, זה להרים את עצמנו ולהישאר כאילו מחוץ למים, עד שבתקווה הדברים יחזרו לאיזושהי שגרה.
אמן, אמן, אמן. אתה יודע, אתה נמצא כאן ואולי שווה לשתף לכל המאזינים, לאלופים ואלופות שאיתנו, מה החיבור שלך לביולוגיה של הווינרים? מה פתאום...
תשמע, אני קודם כל מאזין לפודקאסט כבר הרבה מאוד זמן. אני מאוד מאוד מתחבר לתכנים ולהעשרה שבמילים שלך, שבגישה שלך, מזדהה איתה בהמון המון מקומות. ואתה יודע, אנשים מחפשים, אנשים שעוברים משהו דומה למה שהם עוברים. ולפעמים שאתה שומע על בן אדם שמדבר ומספר ובאיזשהו מקום מתאר את הסיטואציה שאתה נמצא בה, זה נותן לך המון המון כוח ונותן לך המון המון תקווה, ואתה אומר, אוקיי, אני לא היחידי שעובר את הדבר הזה. לא משנה מי אנחנו, מאיפה אנחנו באים, מאיזה מעגלים, מאיזה עבודות, באיזה גילאים, אנחנו די עוברים את אותם דברים. ואני חושב שהווינריות שאתה מדבר עליה כל הזמן, זה באמת לחיות את החיים במובן הכי טוב של עצמנו, בגרסה הכי טובה, כמו שאתה אומר, בגרסה הכי טובה של עצמנו. וזו עבודה שהיא יומיומית. וברגע שיש לך את הכלים ואת הידע, היא הופכת להיות עבודה כיפית.
וואו, אתה יודע, אנחנו דיברנו לא מעט לפני הפרק.
נכון.
היו סיבות גם שהפרק נדחה וטיפה נעצר. ואולי... ואולי לטובה. כדי כשאני מסתכל, אז 2004, פריצה בכוכב נולד, 2006, 2012, אתה זמר השנה, 2010, נציג ישראל באירוויזיון, פסטיגל, נשוי, שני ילדים, כאילו כל המלא אירועים של ווינריות, וכשאני מסתכל על זה בעולם שממנו אני גדלתי, עולם הספורט, אתה כאילו בנקר. מה זה בנקר? אתה יודע, כאילו יש כוכבים שיכולים לבוא ולעוף ואתה לא שומע עליהם. כאילו כוכבי 15 דקות שבאים ונעלמים. ומשהו בך נשאר שם ומטפס ועושה. ואחד הדברים שאתה יודע, מעניינים אותי, ואולי עם זה נפתח, כי רצינו לדבר על המחירים של ההצלחה. ובכלל על מה הם. ואולי השאלה הראשונה היא, מי הוא היה הראל לפני הפריצה? זאת אומרת, לפני, אם ניקח את כוכב נולד כאיזה נקודת ציון, אולי תגדיר משהו אחר, מי הוא, מה, כאילו, ילד שחולם להיות אומן, זמר, משפיען, אתה זוכר את הרגעים האלה?
קודם כל, זה היה בעולם מאוד מאוד שונה ממה שקורה היום. אני זוכר שהיה לי פשוט חלום להיות זמר, מאז שאני זוכר את עצמי מגיל 5, זו הייתה הופעה הבימתית, סלש טלוויזיונית הראשונה שלי, מדובר בשנות ה-80, okay. זה משהו שהוא היה כזה נדיר. והרבה שנים אני התהלכתי במין תחושה כזאת שהדבר הזה בחר בי, עוד לפני שאני בחרתי בו, כי אני הייתי ילד בן 5-6, שפשוט גילו איזה כישרון אצלו, לשמחתי מאוד אהבתי לעסוק בכישרון הזה, וזה הלך והתפתח, ומשם מלא מלא מסגרות, להקות, והרכבים, ותקסים של בית ספר, ותחרויות, וכשהגעתי אחרי הצבא, היה לי מאוד מאוד חשוב, כאילו אמרתי, אוקיי, אם אני עושה את זה, אני רוצה להגיע הכי מקצוען, שלא רק בן אדם שיודע לשיר יפה, שקיבל מתנה והוא מנצל אותה, אלא באמת להעניק לעצמי איזה שהם כלים שיתנו לי אורך קריירה יותר ארוכה. אז הלכתי ללמוד בבית צבי, שזה בית ספר למשחק, והיה לי מאוד חשוב ללמוד את כל לקבל את כל הכלים הבימתיים, ומשם ישב פה לא מזמן דורון מדלי, ששם נקשרה גם דרכנו, והגעתי לכוכב. ומשם זה נהיה פיצוץ מאוד 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 גדול. ואתה יודע, יש הרבה רגעים כאלה שאתה אומר, רגע, מי הייתי לפני, מי אני אחרי, שזה שאלות מאוד מאוד חשובות לשאול. אבל באיזשהו שלב, כאילו, הגעתי למסקנה מסוימת שההרגשה שאני יצאתי איתה, כשאני פרצתי החוצה, והתחלתי לעבוד, וזה נהיה פשוט כזה מין טרפת כזאת, ההרגשה היא משהו שלא יכולתי להתעלם ממנו, היא נבעה מכל מי שאני בתור בן אדם, זמר ואח וחבר וגיי בארון, מאוד מפורסם, מאוד מדברים איתו על הדבר הזה, זה פתאום הופך להיות משהו שהוא מאוד מעסיק אנשים וזה. וזה נתן לי איזושהי תובנה מאוד מאוד חזקה, שכנראה מושפעת גם מהחינוך שקיבלתי בבית. אני מאז שנייה שהתחלתי לעבוד, מהשנייה שאני זוכר את עצמי בתעשייה הזאת, נשבעתי שאני לא אהיה אומן מיוסר, ואני לא אתן לעבודה, כמו ששמעתי המון המון סיפורים, וראיתי כל מיני דוקויים על זמרים, לא אתן לעבודה הזאת לשבור אותי, ואני מודע לסיכונים, אני מודע ליתרונות, אני מודע לחסרונות, ואני הולך לעבוד מאוד מאוד קשה, על מנת לשלב את ההצלחה הזאת, ועדיין להישאר בן אדם בריא בנפשו, וחזק ואיתן, עם אישיות ובית מאוד מאוד חזק, על מנת להמשיך להגשים את החלום שלי. מאיפה הייתה לי את התובנה הזאת? אני לא יודע. יכול להיות שזה אהרון שמר עליי, כי אהרון היה איזה מין מקום כזה שהוא שלי, אישי, בית, לא מקרבים, לא נוגעים, זה הנפש שלי, עדינה. וזה יכול להיות חינוך, אבל אני יכול להגיד לך היום שממש עוד מעט אני מציין 20 שנה, okay. זה אחד התובנות החזקות בחיים שלי, שבלי לשים לב, כן לשים לב, אני לא יודע, היא פשוט כיוונה אותי כל הזמן, היא הייתה כמו...
זאת אומרת, אתה נכנס לתוך החיים האלה, שהם חיים באור הזרקורים, עם התודעה הזאת, אם אני מבין נכון.
לגמרי כן.
ואיפה המקום שאתה אומר, או, הנה, אני, זאת אומרת, יש את החוויה הזאת של כל העולם עליך עכשיו, ויש את הפסגה, או סוג של, אפשר לקרוא לה הצלחה מאוד מאוד גדולה, אתה בגמר זוכה מקום שני, והעולם עף עליך, כן, אני זוכר את זה באופן טבעי, כן, כאילו, וכבוד לכולם, כן, ואיך יכולת לתאר את החוויה של מצד אחד, אני מרגיש שאני פורץ כאומן, אבל בו זמנית שומר על האדם ועל הנפש, איך זה נראה, איך יום כזה נראה, כאילו,
אני חושב שזה עבודה תמידית כל הזמן. אני חושב שזה מין איזושהי בחירה כזאת שאתה, אולי בגלל שאני, מאז שאני ילד, אני בתוך הדבר הזה, ואולי בגלל ש... שוב, זה חינוך מהבית, אבל זה עבודה שהיא מתרחשת כל הזמן. אתה עושה את הבחירות הנכונות עד לאיפה אני מושך את עצמי, בענייני לוחות זמנים, ובענייני משפחה, ובענייני זוגיות, ובענייני... עד היום, עד כמה אני מנהל את הלוז שלי, ומעניק את כל תשומת הלב לדבר הזה, ומה אני שומר לעצמי? איפה אני נוסע לחופשה ומנקה את הראש? שפעם גם לא יכולתי לעשות את זה כל כך, וזה גם היה איזשהו פרק מאוד משמעותי בחיים שלי. איך אני בתוך כל הדבר הזה... משיג את הזוגיות שאני רוצה. את תוך כדי שאני שובר כל מיני חומות כאלה שהיו לי, שעמדו בפניי ופורץ, שובר תקרות של, של גישות ושל דעות. אבל ברגע שזה יושב לך ב-back of your mind כמשהו שאתה באמת רוצה אותו, ואתה מרגיש שאתה לא תוכל לחיות בלעדיו, שהוא השורש שלך, אז אני חושב שזה בא באופן טבעי, וההתמודדות היא בפרקטיקה.
לגמרי, בדיוק באתי לשאול, כאילו יש עכשיו טור או איזה סדרה של הופעות, חזרת מארצות הברית, ניו יורק, עשית דברים גדולים, נדבר על זה תכף, אבל בוא נלך אולי אחורה, כשהפריצה מגיעה ופתאום רוצים ממך יותר, איך זה נראה כשחלק בך אומר, בונה, אם אני עכשיו מבטל הופעה ואני לוקח חופשה, או אני צריך זמן לעצמי, אבל צריכים אותי באולפן הקלטות עכשיו, מה, ממש אתה אומר לא, מסרב לא יודע, לצוות שמנהל לך את הקריירה כרגע, ואתה אומר, לא, כרגע אני לא יכול לקחת הופעות, איך זה נראה בפרקטיקה? השמירה הזאת על האדם בתוך ה...
הפרקטיקה היא מתעתעת, ואני אגיד למה, כי באומנות, כל אומן יגיד לך, גם אתה אומן, אם אתה לא אינטואיט ב-100%, ואם אתה לא מקדיש את חייך ב-100% דבר הזה, אל תצפה שזה יקרה. ואני תמיד היה לי בעיה עם המשפט הזה, כי אני... נכון, אני אומן, השירים שלי והמוזיקה שלי והקהל שלי הם באמת באמת החיים שלי, אבל הם לא 100% מהחיים שלי. ועל מנת שאני אוכל להמשיך לחיות, אני חייב לשמור על, על הדבר האישי הזה שלי. עכשיו, זה שאלות כל הזמן, כי אתה, למשל בהתחלה, אתה מתמכר לזה ב-100%. אתה, זה הרגע שלך, זה הרגע שלך כאילו לכבוש, ואיך אומרים... לתקוע שורשים
ולהקות על הברזל,
להקות שורשים באדמה ולהקות על הברזל ולנצל את זה, אבל תמיד שמרתי שיהיה לי את הזמן שאני יוצא עם חברים שלי, ותמיד שמרתי שיהיה לי כל כמה זמן שאני נוסע לכמה ימים, לפעמים אפילו לבד, כדי לשמור על הנפש שלי, כדי להתחבר רגע לעצמי, כי באמת הרגשתי שאני צריך. ויש תקופות של בריחה גם, יש תקופות כאלה שאתה כאילו קצת קשה לך להתמודד עם עצמך, ובמקצוע שלנו הקהל הוא הפסיכולוג הכי טוב. לא בגלל מחיאות הכפיים, בגלל שאתה רואה את העיניים שלהם כשאתה שר להם, אתם מנהלים איזשהו דיאלוג, אפילו שרק אתה מדבר, בהופעות שלי זה לא תמיד נכון, כי גם הקהל מדבר, אבל אפילו שאתה המרכז, אתה מנהל איזשהו דיאלוג עם הקהל, אתה מקבל ממנו משהו, אז קיבלתי המון המון חוזק ברגעים שהיה לי קשה עם עצמי, אבל כן שמרתי, ואני עד היום בראש סדר העדיפויות שלי, זה החיים שלי. ואני חושב שזה גם לטובתי, וגם לטובת המקצוע שלי, וגם לטובת הקהל שלי. והיו לי רגעים כאלה שאמרתי, אולי אני לייט בלומר כזה, אולי כאילו אני לא יודע לתת עכשיו הכל ב-100%, ויקח לי קצת זמן עד שאני כאילו אבין. לא, אני לא לייט בלומר, זו הגישה שלי מאז שאני זוכר את עצמי. ואתה יודע, זה מעניין, כי בדרך לפה, נכנסתי לאוטו וזה, ושמעתי, לחצתי סתם, אני לא זוכר אפילו איזה פודקאסט שלך. איזה פרק זה היה, ובדיוק דיברת על ביונסה, ג'סטין ביבר, שון מנדז, מייקל
פלפס.
וסיפרת על דבר, אני אגב לא ידעתי את זה כל כך, כאילו אני זוכר שבאיזשהו מקום ידעתי שג'סטין היה לו איזה הפסקה וזה, אבל זה מאוד מאוד חיזק אותי לשמוע את מה שאמרת, נתת שם נתונים על זמרים מאוד מאוד גדולים בעולם שעשו הפסקה. אז אני כאילו, אני לא יודע אם זה לטובה או לא לטובה, אני שמרתי על עצמי לא להגיע למקום הזה של הברייק הזה, שאני אומר, אוקיי, עכשיו אני צריך הפסקה, כי אני לא יודע איך אני אחזור מההפסקה הזאת, אתה מבין?
זה די מטורף מה שאתה אומר. אגב, אומר לך תודה, כי אני חושב שזאת מתנה לכל מי שהוא מופיע בחיים. אנחנו סוג של אומנים של החיים, ובטח לשמוע אותך ממקום... שעשית דבר אחד או שניים, אתה ממשיך לעשות, יש לך עוד דברים גדולים עוד בעתיד ובקנה, ותגניב לנו פה משהו, אנחנו לא מבטר לך. לשמוע את זה, כי אני חושב שאם מסתכלים רגע, גם במועדוני ספורט הכי גדולים בעולם, היום ההשקעה הכי גדולה היא במניעה. זאת אומרת, אומרים, בוא נמנע פציעות של ספורטאי צמרת, כדי שכאילו יעלה יותר כסף, יותר זמן לאבד ספורטאי, מאשר למנוע, אבל סתבר.
או לטפל בו, או לשקם אותו.
אחרי שהוא ייפצע, והפציעות יכולות להיות נפשיות, מסטרס ועד לחוויית up and down מטורפת שקרתה, אז כן, אז אולי שווה באמת לשתף. שון מנדז עצר את סיבוב ההופעות שלו, אני מת עליו, הוא איש מדהים, אומן שאתה רואה שיש לו סנטר.
עם נפש מאוד עדינה.
נפש עדינה לגמרי, ביונסה לקחה שנה חופש, אמא שלה שמרה עליה, כאילו, וג'סטין ביבר שפתח באינסטגרם על 200, ואמר ש... יש לי הכל, אבל אין לי כלום. אגב, אתה זוכר את השיר Lonely שהוא כתב?
ברור, לא.
כן. ויש שם שורה של What if you had it all, but nobody to call. וזה סיפר את כל הסיפור.
אתה יודע שיש סרט דוקומנטרי על טיילור סוויפט, אני מאוד אוהב לראות סרטים דוקומנטריים על זמרים.
יש עליו פרק, אגב.
מה זה?
יש עליו פרק על הסרט.
כן?
כן.
אוי, לא שמעתי אותו.
באמת חמור.
יש שם משפט שהיא אומרת, יש איזה ציטוט שלה שהיא אומרת, שהיא חזרה הבית אחרי שהיא זכתה בכל מיני פרסים, ולא היה לה למי להתקשר. עם מי לחלוק את זה. עכשיו, אני הרבה פעמים חושב שהמסלול שלי בחיים מאוד מאוד שמר עליי. כי בהתחלה באיזושהי צורה, שוב, בגלל הארון שהייתי בו, יש לך מקום, מה שנקרא, להתחבא בו. יש לך מקום שהוא רק שלך. וזה גרוע מאוד, אבל זה גם טוב מאוד. כי יכול מאוד להיות, אני לא יודע שבעולם אחר, שלא היה לי זה משהו כזה מאוד, אתה יודע, שהוא לא, אין פה שאלה בכלל.
כן.
זה סגור, כרגע זה סגור. וברגע שזה סגור, אתה שם, לטוב ולרע. יכול להיות שבעולם אחר, הייתי כאילו, אתה יודע, מתפרק על החיים שלי, לא רק אף על החיים שלי, ונהנה ומאבד אולי את הראש מהפרסום המטורף, ומהכסף, ומההצלחה, ומהאהבה. אני לא יודע איפה זה היה פוגש אותי. יכול להיות שגם לא, יכול להיות שאתי מגלה שזה אחרת, אבל זה מאוד 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 שמר עליי. והיו גם רגעים במהלך הדרך שהיו לי תהיות. האם אני נותן 100% ממה שיש לי לתת? יכול להיות שאני קצת שומר, יכול להיות שזה בכלל פחד, לתת 100%, כי אני לא יודע, אתה יודע, ברגע שאתה נותן 100%, אתה לוקח פה באיזשהו מקום סיכון. אתה אומר, אוקיי, זה כל מה שיש לי. ואז אם אתה לא מקבל את התוצאה שאתה רוצה, אתה עלול טיפה להתבאז. אז שאלתי את עצמי שאלות, אמרתי, יכול להיות שאתה כאילו, אתה מדוד כזה על מנת לא להתאכזב. אבל היום אני יכול להגיד, 20 שנה אחרי, שראיתי המון המון אנשים בדרך, הדברים שהם עוברים, המסלולים שלהם, אנשים קמים, אנשים נופלים, אנשים פורצים, אנשים נעלמים, אנשים נשברים. אתה יודע, פתאום במהלך השנים אתה מסתכל על מסלולים, ואתה רואה מין איזושהי סיסטמה כזאת של אנשים מסוימים בכל תחומי התרבות, והיום זה גם הפרסום, כי הפעם הפרסום היה התרבות, היום הפרסום הוא הרבה יותר רחב. שמאבדים איזשהו סנטר, מאבדים את מה חשוב באמת, ואחר כך התוצאות הן בלתי ניתנות לעצירה. זה לא כולם, כן? אבל משפחות מתפרקות, טיפולים נפשיים, אתם מבינים שכל הדברים שהתעסקו בהם היו כאילו תפלים, ואני כאילו מאז שאני זוכר את עצמי, זה היה נראה לי מאוד מאוד ברור. להגיד לך שלא היו לי נפילות? ברור שהיו לי נפילות, אבל זה היה לי מאוד מאוד ברור. ידעתי גם, שוב, על המסלול החיים שלי, הקמת המשפחה, הזוגיות, זה משהו שהוא לא היה ברור מאליו אצלי. וזה עוד יותר שם את זה במקום הראשון של סדר העדיפויות שלי. וזה כאילו, זה פינה את המקום מרצון ומאחרח שהקריירה היא לא מקום ראשון בחיים. כי אם אני לא אטפל בחיים שלי, בקונסטלציה ובפוזיציה שבה אני הייתי אז, הם כנראה לא יהיו. אני היום מסתכל על שני ילדים שלי, ואני מרגיש שהם היצירה הכי הכי טובה שלי, והם הדבר שמסב לי אושר יותר מכל דבר אחר בחיים. אין לזה שום תחליף, אין לזה שום דבר שמשתווה לזה, ואני מאוד מאוד מאושר, כי אני במקום הזה שחלמתי להיות בו, שהם באמת בהרגשה, לא רק בתפיסה, בראש סדר העדיפויות שלי.
על מה ויתרת? במוצהר שאתה יכול להגיד, היה לי את זה, וידעתי שאם אני נכנס, לא יודע, כן, חוזה הופעה, פרויקט, שאתה אומר לי, אתה תקשיב, ביודעין אמרתי לא, כי ברור לי שזה יכול או עלול להתנגש בהקמת הוויז'ן הפרטי, החזון, המשפחה.
אני אתקן ואגיד שאני לא מרגיש שוויתרתי. אני מבין את השאלה. אני לא מרגיש שוויתרתי, אבל זו החלטה שנלקחה. היו לי פגישות בלוס אנג'לס, אפילו לא זוכר, נראה לי שנת 2014 או 2015, ורצו להחתים אותי על חוזה בחברות מוזיקה הכי גדולות שם, בוורנר ובסוני, ושלחו לי כבר שירים, והיינו כבר בפגישות מתקדמות, אמרו לי, תעבור לכאן, היו לי כבר חברים שהכרתי שם, שגרים שם, והם מדברים, ואנחנו שומעים את השירים, אמרו לי, אנחנו נתחיל הכל מחדש, עדיין גם מסתכלים עליך, מי אתה? עוד לא היה את כל הטרפת של האונליין, עכשיו שהכל, הכל, הכל, הכל בטלפון. ואני זוכר שהם מדברים, ואני, משהו עובר לי בראש, זה, אני אומר, רגע, אם אני עכשיו בא לשבת פה כמה שנים, אין סיכוי שתהיה לי משפחה. אין סיכוי. אני לא בזוגיות. הייתי כבר בזוגיות? לא, סליחה, כבר הייתי בזוגיות. אבל נפרדנו פה ושם שבע פעמים. אני לא במקום בטוח בחיים שלי, במסלול שלי, שכאילו, אתה יודע, אתה נשוי, נכנס להיריון, כל אחד יש לו את המסלול שלו, כן, אבל ידעתי שאם אני רוצה להקים משפחה, ואם אני רוצה להגיע להרכב הזה, שהוא הדבר הכי חשוב בחיים שלי, שזה האהבה, הזוגיות והמשפחה, זה לא יכול לקרות שאני נמצא בלוס אנג'לס. ופשוט ויתרתי על זה. והיו רגעים שאמרתי, אתה מתרץ עכשיו? זה תירוץ? כמעט. מי שמשקיע ועובר כמה שנים לחול, אז זהו, החיים שלו נגמרים. אמרתי, אני לא רוצה ולא מעוניין לבחון את זה. כי אני גם ככה, המסלול שלי הוא בעמדת בחינה מסוימת. כי הוא לא מובן מאליו. אנחנו שברנו קירות ופרצנו את קירות ועשינו תקדימים שלא היו לפנינו. והרגשתי שזה, שם אני רוצה להשקיע את המאמץ. עשיתי את זה בצרפת. מה שהיה אמור לקרות בארצות הברית קרה בצרפת. והלכתי וחזרתי תוך כדי שהייתי בהליכי פונדקאות, ותוך כדי שאתה יודע, תחזקתי פה קריירה בארץ, והרגשתי שאני באמת, אני מותח את עצמי לגבולות מבחינת לוח זמנים וזה, אבל זו הייתה בחירה, ואמרתי, החלטת שאתה לא עושה את זה שם, ואתה עושה את זה פה, החלטת, תעשה את זה. אבל גם שם היה איזשהו שלב שהתחלתי לעשות, אחרי שסיימנו את האלבום בצרפת, התחלתי לעשות פסטיבלים, יש המון המון פסטיבלים בצרפת, מחולקת למחוזות, כל רדיו יש לו פסטיבל מאוד 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 גדול, והתחלתי להופיע. וגם שם התבאסתי, אני זוכר את הרגע הזה, עמדתי על הבמה, במקום שנקרא, בעיר שנקראת ליל, והסתכלתי ואמרתי, אוקיי, אני פותח פה בדרך חדשה, עמדו 20,000 איש צרפתים, עם עיניים שבוחנות אותך במובן הטוב, מי אתה? מה אתה? מאיפה באת? איך אתה נשמע? זה היה להם חדש. וראיתי פשוט את הדרך מתחילה להיסלל, ואמרתי, אני לא יכול להתמסר לזה עכשיו. ולאט לאט התחלתי לשחרר מזה, והיום אני מסתכל על זה אחורה, ואני מודה לאלוהים. כי האגו שלי יכל להשתלט עליי, ולהגיד, מה, תגיד לי מה, לארצות הברית ויתרת, על זה עכשיו אתה כאילו אומר, לא, אני לא יודע אם אני יכול, וזה אולי, אתה יודע, זה מפחיד, אתה אומר, זה הפחדים שלך, אתה מפחד על להצליח, אתה מפחד, אבל לא, היום בדיעבד אני יכול להגיד לך, שאם הייתי ממשיך בצורה הזאת, החיים שלי לא היו במקום שאני נמצא בו היום, אז יש המון המון ויתורים, וגם כל הליך הפונדקאות והקמת המשפחה שאני לוקח לי המון המון זמן והמון המון כסף, אבל לא ראיתי את זה. זה לא היה משהו שבכלל, זה עבר לידי. זה עבר. אני זוכר שהייתי מגיע מהופעות בלילה, לשיחות עם המרפאה ועם הפונדקאית ועם עורכי דין וזה, ומעביר כספים ללא הכרה. 20,000 דולר, 30,000 דולר, 40,000 דולר. אני כאילו הרגשתי שאני עובד, הכסף נכנס למין סל שיש בו חור בקוטר הסל, שפשוט כאילו אפילו לא נעצר, הוא יורד למטה. אבל לא ראיתי את זה, זה לא היה משהו, הייתי כל כך ממוקד מטרה, ואני שמח על זה.
זה די משוגע. אני לא יכול, זה כמו, כאילו, בוער בי, מאיפה היכולת, ואולי אני שואל שאלה שכבר נשאר, אבל כן, אני יודע מה, אתה יודע, זה כאילו, מאיפה? כי בעולם הספורט, אתה קצת מוריד את הרגל מהגז, ישר מגיע ספורטאי אחר קצת יותר טוב ועוקף אותך. לגמרי. אתה בטח ביצירה שאתה צריך להפיק שירים ואלבומים ותוכן כל כך עמוק, הורדת קצת רגל מהגז, יבוא עוד איזה כמה, יעשו כמה שירים, ואתה כבר מאחורה, מאיפה היכולת להגיד, מאיפה הביטחון לעצור?
אין ביטחון, אתה מנסה לשלב. אתה מנסה לשלב, ואתה אומר, אני אעשה כל מה שאני יכול, ואני אדע להתמודד אחר כך עם אני אדע להתמודד עם התגובות שלי למה שיקרה. אני לא יודע, אני לא שולט בזה. אני יכול לשלוט רק בתגובות שלי למה שאחר כך יהיה האוטקאם. בהסתכלות אחורה, כן, פספסתי דברים, פספסתי כסף ופספסתי שירים, אתה יודע, כל הזמן שביליתי בלבנות את העסק הזה שנקרא הליך פונדקאות, כי זה עסק, זה כמו לעשות רילוקיישן לכמה שנים, אמנם לא פיזית לשם, אבל אתה עובד בזה לחלוטין. אז פספסתי סשנים באולפן, או קיצרתי סשנים, ועבדתי מאוד מאוד קשה, הייתי במקביל גם בתיאטרון, גם בטלוויזיה, בכוכב הבא, גם בהופעות, היה לי ערב פנוי אחד, והייתי כאילו, אתה יודע, אני לא אשכח שתוך כדי שהייתי על הבמה, סגרנו את כל ענייני הפונדקאות והעוברים, וטיפלנו בדברים, ואני בטלפונים עולה לסצנה וחוזר לטלפון. תוך כדי הופעה, אני בבדיקת אולטרסאונד עם הפונדקאית שלנו, לא אשכח את זה בחיים, ערב יום הזיכרון, אני מופיע באשדוד, 10,000 איש בקהל, אני עולה לשיר שיר, חוזר לאוטו לשיחת וידאו. אומר להם, just a second, I'm coming back in a second, עולה, שר עוד שיר, חוזר, תוך כדי אומרים שיש לנו איזה משהו עם השיליה וזה, ואני מרגיש שאני בסרט, אני אומר, בוא, קורה פה משהו, לא יודע מאיפה היה לי את הכוחות, היום אני מסתכל על זה אחורה, ואני לא מבין מאיפה היה לי את הכוחות להתמודד עם זה, אבל הייתי כל כך חדור מטרה, והגישה שלי הייתה, אף אחד לא יגיד לי לא. אף אחד בחיים לא יקבע לי מה שלי ומה לא שלי. רק אלוהים. ואם אמרו לי, אתה לא יכול את זה ואתה לא יכול את זה, אני אוכיח לכם שאני יכול. ושם נולדת המוטיבציה הכי גדולה.
השירים שלך הם כאלה.
כן.
השירים שלך הם כאילו, הם טקסטים מעבר למעצימים. יש בהם איזה החלטה, כן? שיתפנו קודם, אמרתי לך את זה לא מעט פעמים, הנה אשתי, כפרה עליה.
מגיע למזל, אתה חגיגה 40 לא מזמן.
חגיגה 40 לא מזמן. אתה גם חגגת לפני יומיים, אנחנו...
42,
ואני בהתקדמות. אתה בפור עלינו. והפייבורית שלנו זה אפילו ששריפות. זה כאילו, זה אפילו ששריפות. כאילו, זה לא משנה מה, אנחנו נגיע, אנחנו נהיה. זה השיר שאנחנו משוגעים עליו.
זה כיף.
ממש.
אתה יודע שזה השיר הראשון שהלחנתי בחיי. עבדתי אז עם יזהר אשדוד, והוא היה מפיק המוזיקלי, ואני מעריץ שלו, הוא השראה מבחינתי עד היום.
וואו, כן.
ואני זוכר שהוא דרבן אותי כזה, תכתוב, תשב, תכתוב. אמרתי, אני הייתי בגישה כזאת, שהיום אני מבין שהיא פחד. תשמע, אמרתי לו, תשמע, כל אחד יעשה את מה שהוא יודע לעשות. הוא יודע להלחין הכי טוב, שילחין. הוא יודע לכתוב הכי טוב. אני לא... מה שאמרתי לעצמי זה, אני לא רוצה להתעסק בבינוניות, או בחוסר המקצועיות, או הידע שיש לי באזורי ההלחנה והכתיבה וזה, וזה הבולשיט אחד גדול, כמובן, כן? ואז ישבתי וקיבלתי טקסט מיעל טבת, ששרתי את השירים שלה גם בתחרות, בתוך וזה... ישבתי לה בלילה, ופשוט התחלתי, עבדתי על זה, וכאילו אמרתי, יאללה, נו, מה שיצא, יצא. מה שיצא, יצא. יצא מגעיל, יצא מגעיל. יצא, זה, לא נשתמש בזה. ועד היום, זה מצחיק, אני פוגש המון זמרים, גם זמרים חדשים שאומרים, תקשיב, אנחנו גדלנו על השיר הזה. לא יודע, יש בו איזה משהו שכנראה, לא יודע, יצא מהלב, וזה היה ניצחון מאוד מאוד גדול מבחינתי, כי שברתי את הבולשיט של עצמי, כאילו, מה אתה מזבל בשכל? מה, אני לא, מי שיעסק בזה, שיעסק בזה, לך תנסה, יצא טוב, תשתמש, לא יצא, אל תשתמש, מה אתה... אנחנו כל כך אלופים בלהמציא תירוצים, וכל מיני סיבות משכנעות של למה אנחנו צריכים להתנהל ככה, וצריך לפעמים גם שיהיה לידינו בן אדם, כמו איזר, כמו חברים, שידחוף אותך, יגיד לך,
סך שלי, כן.
כן, נעשה, מה אכפתך?
אוי, זה מדהים. כי כשאמרת את המשפט, אף אחד לא יגיד לי, אף אחד לא יעשה, זה היה כאילו נחרץ. כי אמרו לך שאתה, כאילו חווית החוויות של, שמו לי גבולות, שמו לי קירות, ואני אפרוץ, זאת אומרת, לכל אחד יש את הדרייב הזה, נכון? אתה יודע שכאילו בגללו הוא עושה את מה שהוא עושה.
כן.
מאיפה הזה? כאילו, הרגשתי כשאמרת את זה, שזה זה, 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 זה סטייטמנט ש... כאילו, זה איזה כדור פה שהוא לא... כאילו, אני אהיה נחמד, אני אראל סקאט, אני ארגש אתכם על הבמה, אבל אל תתעסקו איתי... בלהגיד לי מה אני אעשה ומה לא. זה מה שאני הרגשתי כרגע בזה.
זה מצחיק שאתה אומר את זה, כי זה ציטוט שאני שומע בזמן האחרון הרבה.
מה?
אנשים, אתה יודע, ככל שהזמן עובר, הם מכירים אותך יותר, יש להם כבר ארסנל של של תגובות שלך, של גישות שלך, של מעשים שלך. והרבה אנשים באים אליי, אומרים לי, אתה נראה כזה, אפילו על גבול העדין, בן אדם עדין נפש כזה, אבל בוא נע, אסור להתעסק איתך. אני בן אדם מאוד מאוד טוב, אני בן אדם שמכבד את כולם, המסלול שלי בחיים גם עיצב אותי בצורה הזאת, ומי שנולד גם לתוך העולם הזה של אומנות, זה כבר עולם של, לא רוצה להגיד מלחמות, אבל זה עולם של אתגרים. אתגר היצירה, אתגר ההשראה, אתגר זה מקצוע שמעטים מאוד מצליחים בו, והאתגרים האישיים שלי, שגם היו, שידעתי מאז שאני ילד, שאני הולך להתמודד פה עם משהו, שאני לא יודע איך הוא נראה, אני חייתי בתקופה אחרת לגמרי, לא כמו היום, אני לא יודע איך הוא נראה, אני לא יודע איך החיים שלי הולכים לראות, אבל אני יודע דבר אחד, תהיה לי זוגיות, יהיו לי ילדים, ותהיה לי קריירה. עכשיו, בשלושת הדברים האלה, כאילו זה היה מבחינתי לשבור חומות. למה? כי זה פשוט לא היה מודל מוכר אז. וידעתי שכנראה כל פינה שאני אגיע אליה, אני אצטרך להמציא אותה. אני אצטרך להמציא את הזמר הגיי שיצא מהארון, וזה לא פגע לו בקריירה. אני אצטרך להמציא את הבן אדם שהקים משפחה. אני אצטרך להמציא את הבן אדם שחי בזוגיות רגילה לכל דבר, שלא צריכה להסביר אפילו את המיוחדות שלה. וזה היה איזה מין, בגלל שזה מאז שאני ילד אני מרגיש את זה, אז זה היה מבחינתי איזשהו מנוע מטורף, מטורף, כאילו של, לא יגיד, מאז שאני ילד אני ככה, בכל המובנים אגב, אף אחד לא יגיד לי לא. לא מסוגל, לא, אני, היה לי קשה גם במסגרות מסוימות, כי שהיה, אתה יודע, כולם הולכים לפי הטלם, זה מה שצריך לעשות עכשיו, נכנסים לשיעור, 45 דקות, אף אחד לא מדבר, נכנסים לזה, בצבא, היה לי מאוד מאוד קשה, כי המסלול שלי בחיים הוביל אותי להסתכל רגע על המציאות ולהגיד, מי קבע שזה צריך, לא הבנתי, איך אתם, כאילו, אנחנו כל כך שונים כולנו, מי קבע שאנחנו כולנו צריכים ללכת באותו טלם, באותה מסגרת, ושכולנו גם יביא את אותן התוצאות. זה נשמע לי לא הגיוני.
לא, זה מודל חיים ש... כלומר, זאת מתנה לשמוע, כי באמת החיים אמורים להיות או ככה, או שכיר 9 עד, או יזם עד הלילה, או... זאת אומרת, כאילו, השטנצים קבועים, ואתה בא ואומר, שנייה רגע, דקה, עולם יקר, אג'נדות יקרות, אני שנייה רגע אבחר את שלי, ואני אעבוד. ועבדת נורא קשה כדי לייצר אותם. אגב, איך זה היום נראה? החיים המשפחתיים, וסיפרת וואו. בילדים שאתה לוקח אותם לגן, ופלאפונים שהיום כל שנייה רוצים אותך, איך האיזון הזה נראה? אני מרגיש שזה כמו, זה לא סשן על אומנות, זה סשן על אומנות בניית חיים, אפרופו.
לגמרי. אני חושב שבאיזשהו שלב בקריירה של, של אומן, אתה יותר עסוק באומנות החיים, מאשר אומנות שזה, כי המילה הגסה הזאת, שפחדנו ממנה בהתחלה, שבסופו של דבר מדובר בעסק, אתה עסק, נכון, הוא אתה, הוא הלב שלך, הוא הנשמה שלך, הוא הלילות שלך, הוא המחשבות והרגשות שלך, אבל אם אתה לא תדע לנהל את זה, כמו שמנהלים עסק, אתה תלך לאיבוד באיזושהי צורה. אז אני מנהל את זה ברמת הלוז, בצורה מאוד, שמנסה לפחות להיות ברורה, כי שוב, הלוז שלי הוא משתנה לחלוטין, אני יכול עכשיו להיות, לא יודע, 4 ימים בבית, ורק להיות באולפן או זה, ואני יכול להיות עכשיו ב10 ימים או שבועיים של כל יום הופעה, אפילו 2. אני נכנס עכשיו לפסטיגל, אתה יודע, זה חצי שנה של עבודה טירוף. אבל ההחלטה מאוד מאוד ברורה היה, אני אגיד את זה ככה, הצלחה מבחינתי ביום שאני אחתים כרטיס וסתכל אחורה, הצלחה מבחינתי בחיים זה שהצלחתי לעבוד במה שאני אוהב ולהצליח, כשהמשפחה שלי והחיים שלי הם בראש סדר העדיפויות. שאני חווה עם הילדים שלי את היומיום, שאני חווה את הנסיעה הראשונה של אריה לאופניים, שאני הולך לשירותים פעם ראשונה עם איסלה, שהיא אוכלת ממני פעם ראשונה, שאני מחבק אותם, שאני בחופשה איתם, שאני זורק אותם באוויר. אלה, זה החמצן. כל מה שמסביב זה, 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 זה תוספות. ומבחינתי, ההצלחה הכי גדולה שלי בחיים, זה שהילדים שלי באמת, מכל הלב, הם במקום הראשון הילדים והמשפחה שלי. ושזה לא פוגע לי בקריירה בצורה, אתה יודע, שמבטלת או דוחה בצורה דרסטית את מה שאני רוצה ומציב לעצמי. אבל זה עבודה קשה. וואו. זה עבודה מאוד מאוד קשה.
אני חושב שהבחירה להיות בניהול של האיזון הזה, זאת מתנה, וזה כנראה המחיר הכי גדול, כי אנחנו מדברים על פרק של מחיר ההצלחה,
מחיר מאוד גדול.
שזה המחיר, להבין שהאנרגיה להתעסק בזה היא אנרגיה, לנהל את הדבר הזה ולזכור שאני רוצה גם את זה וגם את זה, אבל, וזה מדהים, כי אם כבר דיברת על זה, אז כאילו יש או את הגישה שבאה ואומרת, כאילו, כאילו, שים את הזמן, את האנרגיה, תצליח, כאילו, מודעות עצמית או התפתחות אישית ברמה מסוימת, היא תניע בן אדם להצליח כאינדיבידואל. ואז הוא יצליח כאינדיבידואל ויגיד, רגע, אבל שנייה, אגב, יש פה משהו יותר גדול ממני, ואז הוא כבר קצת יצא מעצמו ויסתכל על המגיע, כאילו, אנשים שמרוויחים מלא כסף, אומרים, יופי, עכשיו אני רוצה לתרום מהכסף, נכון? יש לזה, או אנשים שמגיעים ואומרים, עכשיו יופי, הגעתי לזה פסגה מסוימת, עכשיו אני אתרום ממני לעולם. לפעמים זה מגיע בדילי, לפעמים לא. ומה שמדהים שאתה עושה, אתה אומר, ללא קשר כרגע לתוצאה שאני אגיע אליה, אני מראש יוצא למסע הזה מצד אחד עם איך אני מקדם את הקריירה שלי, אבל בו זמנית איך זה לא פוגע לשנייה במשפחה, או איך אני תוך כדי בונה את זה.
לגמרי. וזה קונפליקט.
ממש. זה שני חיות שונות שצריכות...
אתה תמיד מרגיש אתה באיזשהו מקום בפספוס, וזו הרגשה שאני מאוד מנסה לעבוד עליה, שהיא לא תהיה. כי אני לא באמת מפספס. אתה מבין? גם ברמה של ילדים, אז אני לא נמצא איתם היום אחר, אז אני אהיה איתם מחר. אבל זה משהו שצריך לנטרל בראש, והוא לא תמיד פשוט, כי אנחנו באמת חיים בעולם מטורף. משוגע. אני ובעלי, זה מצחיק אותי להגיד בעלי, אני כאילו עוד לא מעכל את זה שאנחנו נשואים כבר שנתיים. אנחנו בעבודות מאוד מאוד אינטנסיביות, ולשמחתי, הפרטנר שלי הוא לא רק הוא בגישה שלי, הוא השראה לגישה שלי, כי הוא באמת בממשלה, גם שהוא היה סגן שר החוץ, והוא נוסע לפגישות בחול וזה, הילדים בראש סדר העדיפויות שלו, היה לא ישן לילות שלמים, חזר מלוס אנג'לס מזה, לא ישן 4 ימים כי היה שם בפגישות וזה, הוא קם לילדים, הוא נמצא איתם עכשיו יומיים, כי זה מה שהוא רוצה. אז אנחנו חיים בעולם שהוא גם ככה משוגע, גם ככה הדרישות מאיתנו, כבני אדם, על אחת כמה וכמה, כהורים לילדים קטנים, כאנשים שמנהלים קריירות גדולות, זה דרישות שהן לפעמים, הן לא הגיוניות. ואתה צריך להבין שאתה פשוט, אתה לא תוכל להיות 100% בהכל, וזה ממש ממש בסדר. זה ממש בסדר. אני רואה הרבה אנשים שמנסים להיות 100% בכל המקומות, בכל האפליקציות, בכל הפלטפורמות, בכל ההופעות, בכל השירים, בכל... היום, עכשיו, נגיד סתם, אנחנו בתקופה בתעשיית המוזיקה, שאומנם טיפה מתחילה להירגע, אבל היה פה איזה גל של כמה שנים שאם לא הוצאת השיר כל חודש וחצי, מה שנקרא צפי הידרדרות. כי אתה יודע, יש כל כך הרבה זמרים, כל כך הרבה תוכן. יש את האינסטגרם ויש את הטיק טוק, ויש את ה-threads המוזר הזה עכשיו, ויש את הדבר הזה מפעם שנקרא פייסבוק, ויש את הטלוויזיה, ויש את הריאליטי, ויש את פה, ואם אתה לא נמצא בכל הפלטפורמות האלה במקביל, יגידו לך את זה גם כל האנשים שמנהלים את התעשייה. אתה יכול לא להיות בזה, זה בסדר. אבל זה יפגוש אותך איפשהו. ואז אתה אומר, אוקיי, אני לוקח את הבחירה הזאת. אני חושב שאני אומן מספיק חזק בתוכן שלו, ובמה שהוא נותן לאנשים, ובקהל שהוא בנה, ובתקופה שבה פרצתי והצלחתי, שהצלחתי להקות שורשים באמת לאורך שנים, שאני מרשה לעצמי היום לעשות בחירות של זה כן וזה לא. ואם אני לא יכול עכשיו לנסוע להופעה בחול, אפילו שזה מלא מלא כסף, אפילו שזה יהיה חוויה לי ועל הלהקה שלי וזה, אני לא אעשה את זה, כי יש לבן שלי מסיבת סיום, ואני אהיה במסיבת סיום של הבן שלי.
That's a winner.
כי אני אזכור את החוויה הזאת, שהבן שלי יסתובב אליי עם הכיסא הקטן שהם יושבים עליו, שאני חלמתי על הרגע הזה, שהוא יסתכל עליי אחורה ואני אהיה שם בשבילו. אתה יודע, אתמול... ישבה אצלי חברה שהיא בוגרת הקורס שלך, אגב. אני לומד ממנה המון המון דברים.
אלינור.
אלינור. והיא, יש את החברים האלה שהם הרבה נקודות בחיים, הם שם, והם נותנים לך איזשהו סימן קריאה, או סתם איזה שפתאום מניע אותך למשהו. בין אם זה לכתוב שיר, בין אם זה לעשות איזושהי החלטה, אז היא אחת כזאת. והיא סיפרה לי על חברה שלה שמנהלת את החיים בעבודה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד מצליחה. היא קיבלה קידום עכשיו וזה. מגיעה כל יום הביתה ב7 בערב, 8 בערב, ועכשיו אין ויכוח בכלל. היא עושה את מה שהיא בחרה, ואני חושב שהמסלול שלה הוא נכון לה והוא טוב לה, ואין דבר כזה נכון או לא נכון. אבל היה דיון מאוד מאוד מעניין. ובאיזשהו מקום אמרתי לה משהו שהוא אולי אפילו לי קשה לשמוע. אמרתי לה שלפעמים אני מרגיש בתור אבא בן 5, שהדברים שאנחנו מספרים לעצמנו, שאני רוצה להראות לילד שלי מה זה אסרטיביות, ואני רוצה להראות לילד שלי מה זה מצליחנות, ומה זה אבא שמגשים את החלומות שלו וזה, לפעמים אני מרגיש שאנחנו מתרצים לעצמנו, שזה התירוצים של בני הדור שלנו. כי אם אתה מסתכל לאבולוציונית, זה לא אמור להיות ככה. זה לא אמור להיות ככה. אנחנו אמורים להיות ליד הגורים שלנו. אנחנו אמורים להיות בקשב מסוים. עכשיו, אני לא אומר לא לעשות את זה. גם אני, שוב, יש ערבים שאני, למשל, שבועיים, ערב, לא נמצא בבית. ואני לא מצליח לראות את הילדים שלי כמו שהייתי רוצה. אבל ברמת התפיסה והבחירה, אני מרגיש שאנחנו בעולם שדוהר קדימה, ואנחנו צריכים לפעמים לשבור את זה. אסור לנו למצוא את התירוצים הנכונים שעוד 20 שנה אנחנו נסתכל אחורה ונגיד, יא, אללה, הילדים שלי גדלו, אני לא מעניין אותם עכשיו. הם בחוגים ועם החברים שלהם, והם נסעו, זה הזמן שלי איתם עכשיו, שהם גדלים, זה הזמן שלי, הם כמו ספוג, זה הזמן שלי לשפוך אל תוך הספוג הזה את כל הדברים שהייתי רוצה שהם יהיו. לתת להם את כל הכלים, לתת להם את כל האהבה, את כל התמיכה, שיהפכו להיות אנשים שיוכלו גם להיות ווינרים אמיתיים ולא יצטרכו להתמודד עם חסכים מסוימים. האם אני צודק? וואלה, אני לא יודע. יכול להיות שאני, אתה יודע, יכול להיות שאני אפגש עוד 20 שנה ונגיד לך, היה הלאה. יכולתי להשקיע יותר בעבודה שלי, כי פתאום אני מבין שהיה לי חסך, לא יודע, אבל זה מה שאני מרגיש עכשיו, ובעיניי זה
מאוד נכון לי. וואו, נשמע, אני לא יכולתי לבקש שגריר ונשמה יותר טובה באמת, מאיך שתיארת את זה. אני חושב שזה באמת, אתה יודע, אני יכול להגיד את זה וזה סבבה מהוויז'ן שלי, מעולם הספרות, אבל כאילו לחלוק איתך באמת את אותה אג'נדה, אז אחד אני באמת אומר לך תודה, כי להנגיש את זה ככה, בטח ממקום שבו אתה נמצא, ואנחנו רואים לא רק בעולם, לא רק בתעשיית הבידור ובכלל, אלא אנחנו רואים בכלל אנשים קורסים, נשחקים, המילה burnout ושחיקה ועומס נפשי היא המחלה של המאה 21, כאילו ברמת הצרה של ארגון הבריאות העולמי, סטרס זה המחלה. ואנחנו רואים את זה תמיד, ואף אחד לא אומר מה עכשיו, ואז כולם אומרים, כי ככה זה, כי צריך לעבוד, כי צריך זה. עכשיו כולנו, אני בטוח שאתה עובד, ואני מכיר אותך קצת, טיפה מאחורי הקלעים, אתה all in, כאילו להיות all in, אתה מכונה, אפשר לעצור. אבל בו זמנית לנהל את הקאטים, שזאת אולי המתנה, זה אני חושב אולי המסר הגדול שיוצא, בטח שיוצא ממך לכולנו, ואגב זה מדהים לראות איפה שמת לב שדווקא האטה בפוש לקריירה, איץ את הקריירה. היה לך רגעים כאלה, אתה מבין למה אני מתכוון?
זה כמו, אתה יודע, זה
נכון, הקסם של
זה נכון לכל כך הרבה מובנים בחיים. אתה יודע, זה נכון במובנים של מציאת זוגיות, של כניסה להיריון. זה באיזשהו מקום החלטות טכניות שמשפיעות על הנפש שלנו. כשאתה משחרר ממשהו, אתה משחרר את הלחץ עליו. אתה לא משחרר את הציפייה, אתה לא משחרר את הרצון, אתה לא משחרר את ההגשמה, אתה משחרר את הלחץ עליו. עכשיו, אתה יודע, אני בטוח שאנשים שומעים אותנו ואולי גם אני לפעמים שאני שומע אנשים שמדברים ככה, אני נתפס כזה, טיפה לא מוכן, ואני אפילו לפעמים מרגיש כמו מעין ביקורת כזאת, שאני אומר, אבל כשאני שומע אנשים מדברים, אתם אומרים דברים מסוימים, אבל צריך שיהיה לך את הכלים על מנת ליישם את הגישה הזאת, כי אני בטוח שאף אחד לא רוצה להישחק. אני בטוח שאף אחד לא רוצה להגיע למצב שהוא מאבד את הזמן עם הילדים שלו. ואני בטוח שלפעמים אנחנו עושים בחירות, כי אנחנו פשוט, אין לנו את הכלים להגיע לבחירות אחרות דרך הבנה, דרך פרקטיקה, ובגלל זה אני חושב שמאוד מאוד חשוב להשקיע במקום הזה של ההתפתחות האישית. דיברת מקודם על השירים שלי. בלי לשים לב, יש שם המון המון משפטי כוח של התפתחות אישית. אני סתם מספר לך סיפור, וההתפתחות האישית בעיניי זה גם משהו שהוא בצורה מקבילה לרוחניות ולאלוהים ולדת, זה עובד ביחד לגמרי. יש לי משפחה, יש לי חברים שיש להם משפחה ביישוב ברסלבי, בדרום הארץ, יש להם 10 ילדים, משפחה מדהימה, מדהימה, מדהימה. והם כולם, אתה יודע, עם הנח, נח, נחם אומן, עם הטלטלים והצדדים, וזה זרם מאוד 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 דתי, מאוד. אבל טיפה שונה. ואני מקבל וידאוים משם, של הילדים המכונית, על הגגות, שרים את זה, הלב, שמתעורר. שיר שלי, ואני שאלתי יום אחד את האמא, אמרתי, תגיד, מה אני חייב לשאול. זה כאילו, אני כאילו הולך נגד האמונה שלי, אבל זה כאילו עדיין מעניין. משפחה כזאת דתית, מאזינה לאומן, שהוא בכל זאת הומו מוצר, עם משפחה, וזה כאילו, מלמדים אותנו לחשוב שזה כאילו לא אמור לעבוד ביחד. הסתכל עליי וחייכה, אמרתי, שטויות. ואז התחילה להגיד לי על הטקסטים, אמרה לי, יש משהו בטקסטים שלך, קודם כל, הקרבה לאלוהים היא מאוד מאוד ברורה. הקשר עם אלוהים הוא בכל שורה. לא רק שאני אומר על קו החוף מול אלוהים, או אנחנו מה שאלוהים ביקש, וזה משהו שאני בכלל לא שמתי לב כשכתבתי את השירים האלה. יש משהו בגישה שלך שהיא מאוד מפתחת אישית, בהסתכלות שלך על הבן אדם, על נפש הבן אדם, ושמישהו, מה זה שיר? שיר זה מנטרה. שאתה שר פזמון, זה כמו מנטרה, זה כמו משפט כוח שאתה מקריא לעצמך ואתה לומד ממנו. ואנחנו מאוד מתחברים לזה. ואנחנו מאוד זה, ואני, בשנים האחרונות, בעשור האחרון, אני רואה המון המון דתיים בקהל שלי. עכשיו, אני מודה, זה מפתיע אותי. הרבה אנשים אומרים, מה זה מפתיע אותך? מה, כאילו, מה, אתה נופל לקלישאות שאומרים לך שמה מותר ומה אסור? אני אומר, לא, אבל בכל זאת אנחנו מושפעים מזה באיזושהי צורה, אז אני יכול להיות מושפע מזה קצת, ואנשים בצורה אחרת, ועדיין זה מאוד משמח אותי לראות את כמות האנשים. אנשים מתחברים למסרים, אנשים מתחברים להעצמה, אנשים מחפשים אנשים שדומים להם, שעוברים דברים שהם מרגישים שהם עוברים. ואני חושב שהמסלול שלי והבית שממנו באתי, באתי מבית מסורתי, אני התפללתי בגן ובבית הכנסת, עד גיל 8, החלון החדר השינה שלי בתור ילד היה מול הבית כנסת, במרחק כמוני ואיתך עכשיו. וזה לשמחתי ולמזלי, השריש בי המון המון תובנות והמון הרגלים וגישות לחיים, שמאוד עזרות לי. עכשיו, כן, כמו שאמרת מקודם, זה מתנגש לפעמים, אבל זה חלק מעניין.
אני ממש אפילו לא רואה שזה מתנגש, אני רואה את זה כמו כאילו מתחנות הכוח הפרטיות שלך, היכולת הזאת להיות מחובר לעצמך.
זה מתנגש כשאתה רואה את גם בבחירות שלך, אתה עדיין רואה, אתה יודע, העולם מתנהל. אנחנו כל הזמן רואים דברים, אנחנו לצערי, כולנו, נתונים בהשוואתיות שעושה לנו לא טוב. חלקנו יותר, חלקנו פחות, כולנו חוטאים בזה. אנחנו, אתה יודע, כל דבר, כל מסך שאנחנו פותחים, מהטלוויזיה, בטלפון, רדיו, אנחנו בהשוואה כל הזמן, מה הם עושים? מה אני עושה? מה הם עכשיו, איפה הם נמצאים? איפה אני נמצא? איך זה נראה? אז אתה כל הזמן מסתכל על מסלולים של אנשים אחרים, ואתה הרבה מאוד פעמים מקבל גם רושם מאוד מאוד לא נכון, אז אתה כאילו לפעמים מרגיש איזשהו פספוס. אני כאילו, אתה יודע, אנחנו רואים, אתה מדבר על השחיקה של אנשים, שהסטרס הוא המחלה הזה, אז אתה רואה את זה מהצד, ואתה אומר, מה, אתם לא שמים לב? אתם כאילו, יכול להיות שאני טועה? יכול להיות שאני לא הבנתי משהו? יכול להיות שאני שומר על עצמי מדי? אבל שוב, אני יכול להגיד לך היום, ש-20 שנה במקצוע הזה, אני כמעט exactly צדקתי בהרבה הרבה מקרים שראיתי במהלך השנים.
איך היית מתאר את המערכת יחסים שלך עם אלוהים?
מערכת היחסים שלי עם אלוהים היא מערכת יחסים מוחלטת, מאז שאני ילד. היא מאוד מאוד ברורה והיא מאוד ללא סמלים וקלישאות. איך אני אסביר? אנחנו הרבה פעמים מחפשים לעשות דברים, ואני מבין את זה שמסמלים בשבילנו משהו, איזשהו סמל שנותן לנו הרגשה של קרבה לישות הזאת, לדבר הזה שאנחנו מאמינים בו. אני מרגיש שהוא מלווה אותי כל הזמן, אני מרגיש שהוא בחיים שלי מאז שאני ילד, אני רואה את האורות שהוא נותן, אני מקבל המון רמזים ומסרים, תקרא לזה, לא יודע, אשליות וזה, אבל אני הרבה פעמים, אתה יודע, החל מלפעמים, פעם הייתי צוחק על זה, שלפעמים הייתי מסנן אנשים בטלפון, 10 דקות אחרי זה הייתי פוגש אותם. או ברחוב, או בזה, או יום אחרי, והייתי כל הזמן, אין, אין, אלוהים, אלוהים, אתה לא משחרר ממני. תמיד אני מרגיש שיש איזשהו מסר בדברים שקורים, אני תמיד רואה בהמון המון סיטואציות, ובהמון צמתים בחיים, רגעים של למידה, והיו לי רגעים שגם אמרתי, וואו, כמה אפשר ללמוד? כמה אפשר ללמוד? מתי אנחנו כבר, כאילו, מתי מסיימים את המבחן ומתחילים לחיות? אבל זה לא נגמר, זה אף פעם לא נגמר, אתה כל הזמן לומד, ואתה, אני אולי בחלק ה... במערכת היחסים שלי עם אלוהים, אולי בחלק הכי משמעותי כרגע, אולי זה הגיל, הבגרות וזה, אני בחלק שאני לא מאפשר לעצמי, או מצפה מעצמי באיזושהי צורה להיות בהודעה, אני חושב שזה תהיה חוצפה מבחינתי, וחוסר הגינות לא להיות בהודעה. כי לפעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו כל כך עסוקים ב... למה זה לא קרה? ולמה זה לא עבד? ולמה אין לי את מה שרציתי? ולמה אין את הסכום הזה? ולמה יש פה כל כך הרבה דברים, שוב, מההשוואתיות ומהדברים שאנחנו רואים בעולם, אנחנו כל הזמן, אנחנו פתוחים לכל כך הרבה חומר. ומיד אתה משווה את זה לעצמך. ואז אתה כאילו, אתה סליחה, עובר הפירוט, אתה מתקלח בערב, ואתה אומר, בוא נה, יקפוי טובה. תצבנת היום על איזה משהו, מי ישמע? שכחת מכל הדברים הטובים שקרו, וגם תכל'ס זה לא כזה חשוב, וזה לא באמת כאילו ישנה לך יותר מדי, אבל כאילו אתה... אז אני במערכת יחסים שלי היום, זה כמו, אתה יודע, זה כמו אבא ובן, זה כמו חבר מאוד מאוד טוב, שאתה באיזשהו מקום, במין לויאליות לדרך, לויאליות למסע, ואל תהיה כפוי טובה. קיבלת מלא, ואתה ממשיך לקבל. תבוא עם ידיים פתוחות, להכל, הדברים הטובים או לדברים הפחות טובים?
איך מרגישים בנוח לקבל? כי כדי לחוות את האורות שאתה מדבר עליהם, את השפע שבאמת קיים כאן ומחכה למצוא אותנו כל אחד בזמן שלו, אתה צריך באמת מוכן לקבל, להגיד אני ראוי, זה מוכן להיכנס אליי. איפה החלק הזה שאתה מצליח להגיד, וואלה, כן, אני הזמין אותי לכאן, כן, כאילו, ברור, כאילו, פסטיגל, החמישים אני לא טועה עכשיו אתה עושה.
חמישי.
נכון, חמישי. וכאילו, כמובן, וכוכב, התוכניות, ולא חסר, ויש באמת רשימה מטורפת של רצונות של העולם, שאתה תהיה חלק מהדבר הזה. זה כאילו, זה לקבל הרבה, להיות מבוקש בהרבה מקומות, שבהם אומרים, אנחנו רוצים אותך. ועבור לא מעט אנשים, זה יכול להיות די גורם לחץ. איך אני מחזיק את כל האהבה הזאת שאני מקבל? להיות על במה?
אני חושב שנגעת באחת הנקודות אולי הכי חשובות ומעניינות בכלל של זמרים, ואני יכול לזה שוב, מהמקום שלי, מעולם המוזיקה. אתה אולי לא תופתע לדעת שהרבה מאוד מהזמרים שאתה רואה על הבמה, גם כולל אותי לפעמים, סובלים מחוסר ביטחון. האנשים שמקבלים את הכפיים, והאנשים שמקבלים את העיניים, שזה יותר מכפיים, ואת ההודעות, ואת השירים, ויש לך כאילו זה כמו שאתה, הדברים שאתה אומר בפודקאסט שלך, ברשת, שאנשים שומעים, וזה הופך להיות משנה להם את החיים. אז אצלנו זה בשירים. הם דווקא אנשים שלא תמיד מרגישים ראויים לקבל. עכשיו, לך תנסה להבין דבר כזה. בוא נחשוב, אני באמת שואל, בוא נחשוב על זה רגע ביחד. יכול להיות שזה הפחד... שזה לא ימשיך לאורך זמן, יכול להיות שזה יפח, שזה הרבה, אני שומע מהרבה אומנים, הרבה אנשים מצליחים שאומרים, אני מפחד שיום אחד אני אתגלה כפייק אחד גדול, שהכל היה, מה זה הצגה? גם אני עם עצמי. שכאילו הם מגיעים למקום שהם הם, הם, הם יכולים לקבל, והם יכולים לטפוח לעצמם על השכם, ולהיות בתחושה של קבלה, של הודעה על מה שיש להם, והם לא מצליחים, לא מרגישים ראויים. זה מעניין. אני לפני כמה זמן שמתי לב שהרבה מאוד דברים בחיים שלי, שאני שואף אליהם, אני לא באמת מאמין שזה מגיע לי. עכשיו, זה מיינדפאק רציני, כי אתה אומר, מה? מה זאת אומרת? כאילו, ברור, אתה יודע, אנחנו לא... אני לא מתהלך בעולם כבן אדם שחושב שמגיע לו הכל. אבל בכל זאת, כאילו, יש דברים... עובדה. עובדה, זה קרה, כן. אבל... כל מיני דברים קטנים, כן, השיר הזה הצליח כי זה היה בשיתוף פעולה עם זה, וכאילו, כי הפעם שרתי פה בתימנית וזה, אבל אני לא באמת, כל מיני דברים כאלה שהם באמת, הם אפילו טיפה מביכים ומבישים שמוברים לך בראש, כי זה ברור לך שזה, אבל זו האמת, זה משהו שאנחנו, שהנפש שלנו מתמודדת איתו. וצריך, אגב, זה גם נכון לגבי בחיים האישיים, לי לקח המון המון זמן ברמה האישית, עד שאפשרתי לעצמי להיות פתוח לאהבה. לקבל אהבה בחזרה, לא רק ממקום של אני בזוגיות וסימנתי וי על הדבר הזה, לקבל את האהבה בדברים הקטנים, להיות פתוח למחוות, לרגעים שלא אני זה שנותן, אלא משקיעים בי כרגע. קח לי קצת זמן.
אמרי, זה חתיכת בכלל, אגב, כנושא, אנחנו מתעסקים בו המון, בטח בתהליכים שלנו, כי ה-obvious זה להגיד מה אני רוצה, לשים מטרות, להגדיר סוג של חזון, ויז'ן, ייעוד, name it, מה שאתה רוצה, אבל יש את החתיכה הקטנה הזאת, זה האם אני מוכן לקבל את הטוב הזה כשהוא יגיע. ופה אתה רואה שהרבה...
למה בעיניך?
לא שאלו את השאלה הזאת. ואני חושב שנגעת פה בכמה נקודות סופר מעניינות. רגע, אם אני אקבל את מה שאני רוצה, ובוא ניקח רגע הישג ריאלי, אם אני אעמוד על במה מול 2,000-10,000 איש, שנייה רגע, כבר יכירו אותי בתור אחד שעושה 10,000 איש או 2,000 איש. זה אומר שיש איזשהו בנצ'מרק חדש שפחות ממנו, אני לא יכול עכשיו להראות את עצמי. זאת אומרת, ההצלחה יוצרת ציפייה שעכשיו מגדיל תוצאות, מגדיל חרדות, אפרופו, מגדיל תוצאות, מגדיל לחצים. אם הגעתי למדליה, פחות ממדליה שווה כישלון. ואולי באיזשהו מקום...
נקודה מעניינת.
נקודה שאולי, אגב, היא אחת, אני חושב, מיני רבים שלכולנו אולי קצת משתנים, אבל לא פעם, אני אומר, הרבה פעמים אנשים, זה לא האישו של מה אתה מגדיר כהצלחה. האישו, האם אתה מוכן להתמודד עם הציפיות, עם החשיפה שתבוא בעקבות ההצלחה הזאת. זאת אומרת, אם זכית באליפות, ואני אומר שוב פעם אליפות, כי זה היה כל כך נורא קל, לא זכית, או רוצה את האלבום שהתפוצץ, או ספר שני הרב מחר, יש מושג שנקרא סינדרום האלבום השני, או סינדרום הספר השני, אתה מכיר את זה, דיברנו על זה. ולא פעם, רגע, האם הספר השני, האלבום השני, הסינגל הבא, היצירה הבאה שלי, האם היא תתקבל לפחות כמו הקודמת? וזה...
אני חושב שבשנים האחרונות, יחד עם המטפלת שלי, שהיא באמת, קוראים לה קרמן, והיא שינתה לי את החיים, באמת, היא חיוותה לי את המוח מחדש. פתאום נפל לי איזשהו סימון שהוא כאילו אמור היה להיות מאוד מאוד ברור לי, אבל הוא לא היה ברור. יש משהו, ואני חושב שזמרים ששומעים אותי עכשיו מאוד מאוד יסכימו, יש איזה משהו בכלל בפרסום, when you're the new guy on the block. אתה חדש, אתה מעניין, אתה מאתגר, אתה משהו שרוצים לשמוע קודם כל בגלל שאתה חדש, ומכירים אותך עכשיו. ומה זה סינדרום האלבום השני? אתה כבר לא חדש. עכשיו, זה לא משנה... אם האלבום הזה פחות טוב או יותר טוב, אתה פשוט כבר לא חדש. אז כבר האפקט הזה, האלמנט המקפצה הזאת, היא משתנה. עכשיו, אני פתאום קלטתי שאני פרצתי במקום כל כך גדול. אני יום אחד הייתי אנונימי, ויום שני, כל המדינה לא רק הכירה אותי, היא גם הייתה חלק מהנרטיב, מהסיפור שלי, המהפך הזה בכוחה וזה. לא הבנתי את זה אז שהייתי כאילו ילד עד כמה. מדינה שלמה חוותה איתך משהו, היא חוותה את הרגע הזה איתך ביחד. יש לכם, כאילו, לא יודע, יש לכם רגע משותף עכשיו לכל החיים. והאלבום הראשון שלי, היא התפוצץ ברמות, כאילו, שיאים שנשברו עד היום. זמר השנה בכל תחנות הרדיו. שיר השנה בכל תחנות הרדיו, בכל האתרים, בכל המצעדים. משהו כאילו משוגע. לך תסביר להיגיון שלך שזה לא יכול לקרות בדבר, באלבום הבא. כאילו, גם אם, והייתי זמר השנה באלבום הבא, אבל לא בכל התחנות הרדיו. אז כאילו, יש בזה איזה משהו שאתה מגיע לפסגה כל כך גבוהה, וגם רוב ההצלחות במוזיקה הם בגילאים מאוד מאוד צעירים. אתה עדיין לא מבין, אתה עדיין לא יודע. שזה יתרונות וחסרונות. אתה מאוד מאוד צעיר, אתה מאוד מאוד רגשי. זה מאוד משפיע על השירים, זה מאוד משפיע על הפרפורמנס. אתה מאוד מאוד מעניין, אתה בתקופה מאוד משוגעת בחיים שלך. אתה הנפש שלך עדיין רכה, וזה מעניין לשיר על זה, לשמוע על זה, לכתוב על זה. ורוב הדברים המדהימים והגדולים ביותר של תחילת הדרך קוראים לנו בגילים שאנחנו מאוד מאוד רכים. לקח לי זמן להבין שהמוח שלי באיזשהו מקום, כל שיר שהוצאתי בחיי, בין אם הבנתי את זה או לא, הייתה לו איזה מין ציפייה או איזושהי רמה מסוימת, איך נקרא לזה, רף מסוים, שנקבע בתחילת הדרך. זאת אומרת שאם הוא לא, אם הוא לא ברף הזה, אוטומטית זה כאילו, זה פחות. עכשיו, כל זמר אגיד לך את זה, כי כל זמר, אתה יודע, מוזיקה זה פיקים. אתה מגיע לאלה שהיה להם פיק בהתחלה ובורחו בזה. אחר כך, אתה יודע, יש עלייה ויש ירידה, אתה כל הזמן, זה משתנה כל הזמן. והיום, אחרי 20 שנה, אני פתאום מבין הפיקים האלה והעליות והירידות והזרימה הזאת, ושהגרף שלך נראה יותר כמו גל ולא כמו גרף של, אתה יודע, של בורסה כאלה, כן. של משולש, זה המזל שלך. זה בדיוק מה שצריך לקרות לך, כי ככה זה עובד. תחשוב על זה, גם אתה בתור מאזין, יום אחד אתה שומע את זה, ויום אחד אתה שומע את זה, ויום אחד... שירים שיצאת והתפוצצו, ושירים שיצאו, ולא קרה איתם שום דבר. לוקח זמן ללמוד את הדבר הזה, ולשים את הציפיות ואת התפיסות במקום ריאלי, אחרת אתה תחיה בתחושת פספוס כל הזמן. ואתה, עם השנים, ועם גם עם דוגמאות אחרות שאתה רואה של אנשים מסביבך, אתה מבין, אוקיי, הכל בסדר.
הכל בסדר, כן, כן. וואו, אתה עשית על עצמך אימון מנטלי מגיל אפס, זה מה שאנחנו שומעים פה בפרק, דרך אגב.
לגמרי כן.
ממש.
בא אליי איזה חבר, איזה זמר לפני כמה זמן, חבר מאוד מאותו שלי, ודיברנו על מישהו שהוא עובר תקופה לא קלה וזה, אז אמר לי, אתה על הכדורים? אמר לו, איזה כדורים? אמר לי,
כי אתה נראה שפוי, אתה נראה בסדר.
חס וחלילה לא מזלזל בזה, כן? אמרתי לו, לא, בחיים שלי לא נגעתי, בחיים שלי אני לא ארצה. יש דברים שאני במודע גם לא מתקרב אליהם, שיכולים לשבש לי את ה... לא יודע, אני כל כך להתעסק עם זה. אבל בענייני מה עוזר לי להיות שפוי, וואלה, לא יודע, אני לא יודע איך, מה גרם לזה, אבל כן, מתחילת הדרך שלי, אני באימון מנטלי מאוד מאוד חזק, כי יכול להיות שמפחד, פחדתי, ראיתי אנשים נופלים, ראיתי אנשים... נופלים, אגב, זה לא נפילות בקריירה. יש אנשים שהקריירות שלהם מצליחות בטירוף. אבל בבית זה לא. פגשתי שבוע שעבר, הופעתי בשגרירות ארצות הברית בירושלים. תום נייט, השגריר האמריקאי עזב, והוא חבר שלנו. ושרתי לו וזה, ואז היה לנו סמולטוק כזה בצד, ואמרתי לו, מה? למה אתה עוזב? לפני הזמן. אז אמר לי, באנגלית, אם אני לא אעזוב, לא בטוח שתישאר לי משפחה, והוא חייך. אבל זה לא היה משפט מצחיק מבחינתו. לא. הוא עזב את הבית, כי הוא הבין שהילדים שלו ואשתו, הוא עשה, דה, יתרונות חסרונות. אמר, אני לא מוותר על זה, אין שום סיכוי.
וואו, זה, אני חושב שזה, אחד התברכת בלראות תמונה גדולה יותר. תמיד יש את האדם ואת התפקיד. כן, כאילו יש את התפקיד, אני מנכ״ל, יוצר, שגריר, אומן, זמר, סופר, ובלוג. יש את התפקיד ויש את האדם שהוא קצת משהו יותר הוליסטי. וכמה כואב שלא פעם אחרי שאנשים מקבלים את הסתירה בתפקיד, הרי אם אין לך חיים בלי המיין ג'וב שלך, אז בעצם כשהמיין ג'וב שלך יהיו לו ימים רעים, כמו שהאלבום שלך לא יתפוצץ, שיפטרו אותך מעבודה, כשקורונה תגיע והעסק שלך ייסגר, מה קרה? חזרת הביתה ואין לך בית, זאת אומרת אין לך את האדם, מה שאתה בא ואומר שזה באמת... כל כך שמח, כי זה הכי, אתה יודע, זה האג'נדה של הביולוגיה של הווינרים, להיבנות כאדם הוליסטי בכל הרבדים. זאת אומרת, יש לך מספיק רשתות ביטחון, מעבר לדבר הזה שנקרא הלייקים, הכפיים, האזנות או הכסף שיכנס לי מה... וזאת...
זה נשמע קל.
נראה לי שהצגת את זה כנראה הכי עמוק שהיה היום, עד היום בביולוגיה, בתור כמה זה מאבק לא פשוט לנהל, ממש, אני איתך.
לפעמים אני יושב באולפן, והרבה מאוד פעמים, בשבע בערב, העץ, מה שנקרא, נופלת, ואני אומר, שלום, אני הולך לקלח את הילדים שלי. ובהתחלה היו מסתכלים עליי במקום של, מה זה, לאן אתה הולך, אנחנו כאילו, יש לנו את הבית הזה לסיים, אז אנחנו נעשה את זה מחר, אנחנו נעשה את זה מחרתיים, אני אחזור בלילה, אוקיי? אני לא ישן, אני אעשה את זה. לא מוכן לוותר על זה. להגיד לך שאני לא נוסע ואני כאילו יודע, פתאום שומע איזה להיט כזה מתפוצץ ברדיו, ואתה מיד, שוב, בהשוואתיות, אתה כאילו, אנחנו כל הזמן, איפה אנחנו? ואני שואל את עצמי, יכול להיות שזה היה ביטוי של חוסר מקצועיות כרגע, ויכול להיות שאני, וואלה, לא יודע. אבל, אתה יודע, יש דברים ש... אתה יודע, אהבה, בריאות, אלה דברים שאתה לא סופר אותם. אתה יודע שלא משנה מה תפסיד בשבילם, הם יותר שווים. אין מה לעשות. אז לא יצא לי שיר כל חודש וחצי. מה אני אעשה? אני אבא לילדים קטנים עכשיו. ואגב, אני חושב שכמו שאנחנו אוהבים לצטט את איך קוראים לה? קריס ג'נר, המאמה של הקרדשיאנס, היה לה איזה ציטוט נורא נורא מעניין. היה לשטות גמורה, וזה היה מצחיק לראות. You're doing amazing, sweetie. אמרה לבנות שלהם, אתן עושות כל מה שאתן יכולות, וזה משפט כל כך יפה לשמוע. אנחנו באמת doing amazing. מה שאנחנו יכולים, זה מה שאנחנו יכולים. מה שאנחנו לא, ניסיתי. אני מנסה, אבל...
והיופי שאתה לא מתנצל, ואני חושב שזה בדיוק הסיפור. זה ממש הסיפור. זאת אומרת, הקטע של מחירי ההצלחה, זה שגם... כאילו, כשאני בבית, אז אולי אני משלם מחיר בהצלחה. כשאני בהצלחה בתפקיד המרכזי שלי בחיים, אני בהכרח אשלם מחיר בבית. עכשיו, בוא נארגן מה בא לי. בוא נחליט שנייה רגע מה ההוגה שבה אני רוצה לחיות. אני חושב שזה, לחיות איתה בשלום, זאת מתנה. אני ממש זוכר את הרגע שהחלטתי לעזוב, כאילו, כתפקיד, כמאמן מנטלי במועדון כדורגל, כי זה להיות ממש 100-150 יום מחוץ לבית, ממש כמעט טכנית. והרגשתי שאני יכול להמשיך ולעשות את זה טוב. אחד האג'נדה שלי היא להרחיב את הנגיעה שלי בקהל, הקהל הבינלאומי, והרגשתי שזה די קשה, וזאת בחירה קשה, לעזוב מועדון עם חברים טובים, עם צוות טוב, כמו מכבי חיפה שזוכה באליפות, וזה היה לי נורא קשה, אבל בו זמנית אמרתי, רגע, בוא שנייה רגע נעשה את המוזניים, ואיפה לאורך זמן... אני יותר שמח ומאושר, והתשובות, ואני חושב שחבר טוב אמר לי, זה אף פעם לא יהיה 100%, אבל יש יותר אחוזים שאתה תגיד יופי, אני יותר שמח מלדעת להיות גם אבא, לראות את הבת שלי נכנסת לכיתה א', להיות בחוץ, מחוץ לשער, מזיע, מטפטף, מת, כשהיא יוצאת, ממש כמו אותם רגעים, ואני חושב שזו בחירה. ואני מניח שזה גם כל אחד בבגרותו, ובזמן שלו, ובבישול שלו. וואו, זה טוב, עזוב, אני חייב, זה בוער לי בבטן. קח אותנו, אולי. קח אותנו, דבר. קח אותנו, תעשה לי רגע סשן. קח אותי לשיר שלך, החדש. די, זרקת אותו פה בקפה.
כן, סיפרתי לך בקפה.
אני נדחפתי באוזן שלי, אני מקליט.
אני לא יודע מתי הפרק הזה ישודר, אבל כמו שאמרנו מקודם, יש פסטיגל על הפרק, ו... אני זמר, אני מגיע לפסטיגל כזמר, השיר שאני שר שם הוא מאוד מאוד חשוב לי. אז השנה זה מורכב מקאברים, ואני האומן היחידי שעושה שיר מקורי. למה? כי קודם כל החלטתי לאתגר את עצמי השנה בפסטיגל, ואני משחק את הרשע. שזה משהו, כן, זה משהו שכאילו כל כך לא מתאים, אנשים אומרים, אתה רשע, איזה מין רשע?
זה עיקר, לפחות חצי פסטיגל ייקח לנו להבין.
יש מצב שזה יעבוד על הוואן, ואז מה שהתגלה פה זה משהו.
הבנתי, אוקיי, פרומו.
זה לא בדיוק רשע, זה אחד שפשוט לא רואה בעיניים, הוא גם לא, אין לו בעיה לדרוס אנשים בדרך, שאני מאוד מאוד לא כזה. אגב, אני יכול להגיד לך מאחורי הקלעים ש... גם בתכנים שאני אמור להגיד שם, אתה יודע, סתם בנושא מה זה אמת, אמת אלטרנטיבית וזה, אני מאוד מאוד לוקח אחריות. למשל, היה איזה דיבור שיהיה לי איזה משפט שאני אגיד, מה זה האמת? אני אקבע מה האמת. אין דבר כזה אמת. אני אחליט מה זה האמת. עכשיו, זה לא אני אחליט מה נכון לי או מה לא נכון לי, או מה אני יכול מסוגל או מה לא מסוגל, אלא מה האמת. כאילו זה אומר, אתה אומר לילד בעצם, אתה מחר יכול להגיד שזו האמת וזה נכון. לא, זה לא נכון, במיוחד בעולם שהאמת היא אלטרנטיבית, ואנחנו מתחילים לאבד את האחיזה במציאות. לא משנה. התחלנו לדבר על הדמות וזה, ואומרים לי, תשמע, זה בן אדם שלא ראה בעיניים. שבר קירות, עשה מה שהוא חושב, נלחם, שינה דברים וזה, ואני אומר, תקשיבו, יש לי שיר שכתבתי, שהוא כבר, זה חצי שנה עשיתי במגירה, ולא עשיתי איתו שום דבר, כנראה שהוא חיכה, אתה יודע, לשירים יש קרמה. הבית שלו זה מי יגיד לי מה מותר, מי יגיד לי מה אסור, מי יחליט עליי עכשיו, מי יגיד לי מה נכון, מי יגיד לי מה לא נכון. הביפרט שלו זה מה זה משנה מה עשיתי או לא עשיתי. אני השגתי בסוף יפה יפה את מה שרציתי, גם אם טעיתי, אני לא מתחרט על כלום, ואז הפזמון הזה שברתי קיר ועוד קיר ועוד קיר. השיר הזה נכתב על, על המסלול שלי בחיים. לפעמים אתה עושה כל כך הרבה בחירות, ומראש, כמו שדיברנו בתחילת השיחה שלנו, מראש אני הייתי ילד שלא יכל לשאת את זה שאומרים לו, ככה צריך להיות, לפה הולכים, אלה הגבולות, זו הגזרה. לא, לא, לא. אף אחד לא יגיד לי מה לעשות, אף אחד לא יגיד לי מה לחשוב, אף אחד לא יגיד לי מה נכון, מה לא נכון. וזה גם, אני מסתכל עכשיו אחורה, וזה לא מעניין אותי בכלל, עשיתי, לא עשיתי. אני השגתי בסוף את מה שרציתי, מה שרציתי זה הרגשה, זה החיים שלי, זה הנקודה הנפשית שאני נמצא ביום בחיים שלי, שכמובן מורכבת מההישגים של המוזיקה והקריירה והמשפחה והזוגיות והילדים, מורכב מהכל, אני בן אדם שזה מרכיב את החיים שלו, ואני לא מצטער על כלום, ואני שברתי קירות, ואני אגלה לך שגם מאז שהפכתי לאבא, הטקסטים שלי וההתייחסות והדיוק, הם אפילו, זה עוד יותר. כי אני רק מדמיין את הילדים שלי שמשמעו את השירים, ועם איזה משפט הם ייצאו, עם איזה מסר הם ייצאו. שאני שר לילדים שלי, יש לי שיר שנקרא כולם אותו דבר, על זה שכולנו אותו דבר בסופו של דבר, והחלוקה הזאת שמנסים לעשות בינינו, או כמה שברחתי יותר, ככה הרגליים לא נתנו לי ללכת. שלא לברוח מעצמך, אתה לא יכול, אתה תפגוש את עצמך בסופו של דבר, ואתה טיפול חזק על הרצפה. או פה, שברתי קיר ועוד קיר ועוד קיר, זה לא משנה מה תגידו לי, אני אעשה את מה שאני מאמין ומה שאני חושב. אז הכל, אתה יודע, הכל כזה הופך להיות, אני יכול להגיד לך עוד משהו.
אז תגיד.
שזה אולי אתה אפילו תעזור לי, זה שאלה שמעסיקה אותי בזמן האחרון. ישבתי באולפן לפני כמה זמן, אחד היוצרים באמת הכי גדולים בזה, ואז הגעתי, אני ארד כאילו לבטום ליין, הגעתי למסקנה, אמרתי לו, תקשיב, אנחנו מוזיקאים, אנחנו כאילו כותבים, אוהבים להגיד שאנחנו כותבים מהכאב שלנו, זה ההשראה. הדברים שאנחנו חווים, בעיקר הדברים, הקונפליקטים, ווואלה, ברוך השם, בן פורת יוסף עליין, תפו תפו תפו, בלי עין הרע. אני כאילו בזמן האחרון יושב באולפן, אבל מרגיש שאין לי, מה שנקרא, אין לי את המנוע הרגשי, וואלה, הכל טוב, חמסה, בן, לא רוצה לשנות כלום. טוב לי. אין לי את הכאב הזה. ולפעמים אנחנו נוטים לחשוב שהכאב שלנו, או כמו שאמרתי לך מקודם, המסלול של החיים שלנו שאמרו לי, לא, זה היה בי מנוע. ואז אתה מגיע לאיזשהו מקום נפשי, כי אני לא באמת שחושב שהכל מושלם, כן? אבל בנפש, בבית שלך, שוואלה, הכל טוב. ברוך השם, על מה נשאר עכשיו?
וואו.
אתה מבין?
רוצה טיפ?
זה הדבר שאני מתמודד. ברור שאני רוצה, מה זאת אומרת?
האמת שזה כמה כיף, כיף, כן? כאילו זה קצת כואב, כשהמוטיבציית כתיבה היא מוטיבציית כאב, נכון?
נכון.
על הפרידה, ועל הכאב, ועל המצב, ועל ולאני אראה לכם, וזה מוטיבציה שיכולה לבוא לאנשים כשהם במינוס, כשהם בעודף משקל, כשהם לא בזוגיות טובה, כשכאילו, יש איזה משהו שאתה אומר, די, זעקה, כן? מוטיבציית כאב. ואז אתה אומר, ימות העולם, אני מתפוצץ, ואתה לא צריך קאוצ'ר, אתה לא צריך מנטור, אתה תקום בחמש בבוקר לרוץ, כי אתה רוצה להיכנס לג'ינס, למכנס, או להראות לכולם שאתה יכול לעשות את זה. אבל אז קורה את מה שאתה מתאר. כשאתה זז ממוטיבציית כאב קדימה, אתה חווה תוצאות ראשונות, נכון? כאילו, אתה חווה תוצאות ראשונות, ואז אתה אומר, נחמד לי, נכון? כאילו, נחמד, ואז אתה אומר, רגע, מה יחזיק את הדרייב שלי עכשיו? כאילו, מאיזה מוטיבציה? כי לא רע לי, כאילו, לא ממש גרוע לי כדי עכשיו להשתנות, אבל די סבבה לי, ואין לי את הדרייב ההוא שהיה לי בהתחלה. אז הרמה הבאה היא סוג, אפשר לקרוא לה מוטיבציית הישג, או מוטיבציית תוצאה. אוקיי? היה לי את הפוש של ההתחלה, עכשיו אני רוצה תוצאה מסוימת. תוצאה מסוימת יכולה להיות להגיע ל-X הכנסה בחודש, להוציא את האלבום ויהי מה, או לעמוד ביעד כלשהו. אז זאת אומרת, אם מוטיבציית כאב זה הדרייב של ההתחלה, שאתה אומר, אני מחפש את הכאב הנפשי כדי לכתוב עליו שהוא יחבר אנשים. מוטיבציה באה מוטיבציית הישג, שאני רוצה לסיים משהו, והיא גם דורשת עבודה, קצת יותר מודעת, קצת יותר התמדה, אתה צריך לעשות דברים שלא בא לך, אתה צריך לבוא לסטודיו ולאולפן ולכתוב כשלא בא לך, אבל יש עוד לבל גבוה, ואולי ננסה לתת לו שם, ואולי זה יעזור. והמוטיבציה שהגדולה יותר היא מוטיבציית הנאה והשפעה. אם היום הייתי צריך לכתוב את השירים עבור העולם, וכולם כותבים היום על הרע שלהם, ועל החרה שיש להם בחיים, ועל הכאבים שיש להם, האם יש מצב שאני יכול לכתוב משהו שהוא לא יציני ברמת שמחה, אבל הוא כן יביא, ואני חושב שיש לך מלא כאלה, כן, אני
שם אני לגמרי
נמצא. השירים שלך הם שירים מנטליים של העצמה, ושל בוא נראה לאיפה, והם עדיין לא נשמעים כמו איזה, כאילו, זה לא, בוא נו, תלוש על מה הוא מדבר, לא, זה כאילו, הכי שירים שאתה אומר, בוא נה, יש פה איזה תקווה, כאילו, בשירים שאתה מביא. אז אני חושב אם לא לכתוב מהכאב, אז לכתוב מההשפעה שאני רוצה לייצר לעולם. איזה טקסטים העולם זקוק להם היום? זאת שאלה, נגיד, שאני שואל, או שאנחנו עובדים איתה באימון המנטלי, מה העולם זקוק לקבל ממני היום? זאת אומרת, אני כבר לא זקוק, כאילו, לאיזה משבר תקופתי כדי לייצר משהו, כי העולם גם ככה חי את הכאבים שלו. אז במקום שהאוזן תהיה פנים על הלב שלי, כן, היא ללבבות החיצוניים, בדיוק. כן. וזה
מעניין.
וזה כיוון.
זה מעניין מה שאתה אומר, כי בזמן האחרון, אני חושב על זה שתדר של יצירה, הוא תדר שלפעמים צריך, מה זה לפעמים? לצאת מעצמך ולראות, בוא, אנחנו בתפקיד פה. אנחנו, יש לנו איזושהי שליחות, קיבלנו איזושהי מתנה שאנחנו צריכים להעביר אותה הלאה. את היכולת לגרום לאנשים להרגיש. אז מה אתה רוצה לגרום לאנשים להרגיש? זה משהו שאתה צריך, בתדר שלך, שאתה יושב, ואתה כותב, ואתה שר, ואתה מגיש, שזה לא פחות חשוב. מה אתה רוצה לגרום לאנשים להרגיש? לא מה אתה רוצה לא מה אתה חושב שאנשים רוצים לשמוע, אפשר להתבלבל, כי אז אתה הופך להיות, אתה משרת את האופנה, אתה משרת את הז'אנרים המוזיקליים הרווחים וזה, לא. מה אתה רוצה לגרום לאנשים להרגיש? כי ברגע שאתה, אתה זה שצריך לגרום להם להרגיש, זה מוציא ממך את עצמך. וזה נכון.
וואו.
זה נכון מה שאתה אומר, אני...
ולזה לא צריך משברים. זאת אומרת, מפה אתה יכול להיות במקום טוב, ולכתוב ממנו דברים עמוקים.
נכון.
זאת אומרת, הרבה פעמים, וזה, אתה יודע...
לא, בואו, גם עברנו דברים בחיים, כן?
כן, לא חסר, ברוך השם.
לא חסר, לפני שהחיים, אתה יודע, ברוך השם על המסלול, אבל לפעמים כמעט, אתה יודע, אני לא אשכח, אולי... זה אחד המשפטים שהכי זכורים לי בחיים שלי, שהיו מין תמרור עזרה מאוד מאוד גדול. שהייתי סטודנט בבית צבי, בית הספר למשחק, שהיה לי מאוד מאוד קשה שם, זה היה מבחינתי אירוע טראומטי לחלוטין. הייתה שם איזה סטודנטית אחת, שחקנית, שאמרה, ישבה כזה, ישבנו כזה בחוץ, ואז היא באה כזה כולה סערורית כזאת, והיא אמרה, אני חייבת שיקרה לי משהו רע, אני חייבת שלא יודעת, שעשות את זה תאונה, או שמישהו ימות, או שזה... ואני הסתכלתי עליה במבט, שתגידי, בוא נעת. לא רוצה לקלל בפודקאסט. תגיד, מה, את השתגעת? את רצינית במה שאת אומרת? למה? כי המורה למשחק אמר לה, שזה יהיה המנוע שלה להיות שחקנית, שתוכל, יהיה לה את המטען הרגשי להשתמש בו על הבמה, והפוך אותה לשחקנית יותר טובה. תודה רבה, באותו רגע אמרתי, תודה רבה, אני לא רוצה להיות שחקן. ממש, ממש לא. אותו מורה, אגב, גם אחר כך ישב ואמר בכיתה, זה באמת, אני חושב שהיום אני מבין שהחלק הזה בחיים היה טראומטי מבחינתי, כי ללמוד משחק, לפחות אז, אני לא יודע איך זה היום, זה היה כאילו לגעת בפצעים שלך, ואם אין לך פצעים, לייצר פצעים. למה? כדי שתוכל לעמוד על הבמה, וברגע של כאב, יהיה לך למה להתחבר. בולש של הבולשיט. וגם אם זה, וואלה, תודה, מי רוצה דבר כזה? למה אני צריך לכאוב ולכרות את החיי ביסורים ובסבל? ממש, ממש לא. וכשהיא אמרה את המשפט הזה, אני זוכר שפשוט, כאילו, התקבלה החלטה בלי ששמתי לב. אוקיי, זה משהו שאני לא רוצה, לא מעניין אותי איזה תפקיד, וסיימתי את השנה הזאת, שתבין בהצטיינות. לא נגעתי במשחק בחיים שלי לפני זה, וסיימתי עם מלגה של שחקן ראשי מצטיין, ושחקן מוזיקלי מצטיין, ומלגת הצטיינות כללית, ולא הבנתי מאיפה זה בא לי בכלל. אבל נשבעתי, וזה גם נתן לי כנראה איזושהי רוח גבית, שאני בחיים לא אהיה אומן שהסבל שלו הוא החמצן שלו. כולנו סבלנו, כולנו כאבנו, לכולנו יש סיפורים בחיים, ואנחנו, זה המנוע שלנו, ואנחנו כותבים על זה, ואנחנו שרים, בין אם אנחנו מספרים את את היציאה מהמשבר, או בין אנחנו מספרים את המשבר, ובין אנחנו מספרים את הפחד מהמשבר. אני מעדיף על היציאה מהמשבר, או לספר על מה שהיה בעבר. לא מוכן לייצר כאלה, על מנת שאני ארגיש שיש לי על מה לכתוב באולפן. לא יהיה.
וואו, זה כל כך מקביל לכל כך הרבה מטרות שכולנו יכולים לשים לעצמנו. בטח לא להתכחש לכאבים שלנו, ובטח לא להתכחש למה שאנחנו עוברים, אבל מתוך אג'נדה לא מתקרבנת, אלא של אוקיי, אני פה עכשיו, בוא נראה מה אני עושה עם עם האירוע הזה שנקרא חיים,
שגם ככה יש בהם מלא כאבים, לא צריך להוסיף עוד.
אבל זה יותר עמוק, כי כשטוב לי, אני לא רוצה לחפש את הקרייסס, ואנחנו רואים את זה לא מעט. שנייה, יש לי קצת טוב לי, מה אני עושה עם הדבר הזה? יש לי איזו שעה פנויה לעצמי, בוא נחרבן אותה. וזה ממש, כשאתה רגיל להיות מונע מהכאב, כשטוב לך אתה מחפש את המשבר. ואז כשטוב לך לא טוב לך, אתה חייב שיהיה לך רע כדי שתתגבר כדי לצאת לטוב. אז עכשיו האג'נדה היא חינוך הרבה יותר עמוק, כי אז, אתה יודע, החיים הם מאבק מתמיד, פחות...
בלתי פוסק.
ואנחנו פחות שם. וואו, הרי, אני חייב לומר לך תודה מטורפת על הזמן היקר הזה פה. אני ממש שמח, באמת שמח שבאת, ולא כי באת פיזית, אלא כי באת ממש לשים פה תוכן שהוא כל כך חשוב בעידן הזה, ואולי הוא דובר והתחיל בעולם הבידור ובתעשיית הבידור. אני יכול לשתף אותך כאחד שנמצא כאילו בכמה תעשיות במקביל מהעולם הארגוני והייעוץ והספורט, זה אתגר חולש או בעיה חולשת לאזן בין החיים שלנו הפרטיים והמשפחה לבין המקצוע המרכזי בחיינו, ו אני חושב שנתת פה איזה צ'קליסט ואמת שלך, שאמן ומישהו, לפחות אחד מכם ייקח אותה ויישם אותה. אז אחד, אראל, תודה רבה.
כיף. יש לנו, כיף מאוד.
אני באמת, נשארו איזה 20-30 שאלות בקנה. מה אכפת לי? נשאיר אולי לפעם הבאה. כן, כדי שתוכל באמת גם לצאת ולהמשיך בחיים. תכף הילדים זה.
אני יודע גם על עצמי וגם הרבה אנשים שאני מכיר ששומעים אותך, וזה, אתה יודע, זה, יש הרבה הרבה מעבר, וגם הסדנאות שלך שהן נכנסות יותר פנימה, ואשכרה באמת נותנות כלים אמיתיים לחיים וזה, אבל לשמוע את השיחות האלה לי מאוד מאוד עזר, ותמך בגישה שלי בחיים, ונתן לי רוח גבית של מה שאני חושב ומה שאני עושה זה נכון, כי זה לא ידע שהוא נסתר, זה דברים שהם מאוד מאוד מובנים מאיך שהחיים מתנהלים, מה חשוב ומה חשוב יותר. אז גם תודה לך. והיה לי כיף מאוד 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 לדבר איתך.
וואו, אדיר. אלופים, אם היה לכם, אני מניח שזה היה משמעותי, מי שלקח את השיחה הזאת, אבל בטוח יש עוד מישהו שיוכל ליהנות ממנה. אז פשוט תעבירו, תפנקו, תהיו ווינרים, תעבירו את זה הלאה. אני חושב שהשיחה הזאת היא, אגב, עוד 5 שנים, עוד 10, עוד 20 שנה, לא יישארו אנשים אם לא יהיה להם את האיזון הזה. זאת אומרת, כבר עכשיו אנחנו רואים אנשים שבאמת לא מצליחים לחיות את עצמם בתוך המסע הזה, והוא מסע של מרדף, אז אני חושב שהיכולת לחיות, ואמרת פה משפט מטורף, זה לא מה יותר נכון. איך אמרת? מה יותר...
דיווח מה חשוב?
זה לא מה חשוב, זה מה חשוב ומה חשוב יותר. חשוב קריירה, חשוב יותר האדם, והקריירה. וזה אני חושב הסיפור. נשמה, 1,000 תודות על היותך, על מי שאתה פה ווינר של החיים. תודה רבה על זה שהייתם איתנו. תראי כרגיל, ביולוגיה של הווינרים. שבוע הבא, צ'או.